ערב טוב ומבורך.
שלום.
מישהו שאל אותי, מדוע אתה הולך לדבר על תורות המזרח בקורס שליחים? או בנבדה קורס קירוב וכדומה. ואני התפלאתי, הרי אם אדם רוצה להסביר את היהדות לאנשים, אז הוא צריך לדעת את הכל. כלומר, בעצם צריך כתנאי ראשוני לדעת את כל התורה כולה, ובפרט את תורתו של הרב קוק, כי בלי זה זה לא עובד, כי זה גם לא אמיתי. ומובן מאליו שכיוון שאנחנו מטפלים בדור, אנחנו צריכים לדעת את כל מגוון הדעות והמחשבות והשיטות הרוחניות המתהלכות בתוך הדור. דהיינו להכיר את כל הדתות, כל הפילוסופיות, כל הפסיכולוגיות וכל השיטות השונות, שלא לדבר גם על כל הופעות התרבות שמתהלכות בעולם. אם אתה לא בקיא בכל זה, מה אתה הולך לטפל באחרים? זה התנאי הראשון. עכשיו, מאחר מדובר בקורס קצר, אז במקום ללמד את כל התורה כולה, שזה כל אחד יעשה בזמנו החופשי, אנחנו נעסוק במספר סוגיות. אני חושב שמן הראוי לעסוק במספר סוגיות שאולי לא מספיק ברורות לכולם. אנחנו נעסוק היום בתורות המזרח, משום ש אלה אחד הנתונים שאנחנו צריכים קצת להיות בקיאים בהם אם אנחנו רוצים להתמודד עם המשיכה המיוחדת שיש למזרח היום. לומר את האמת, לפני 20 שנה המזרח הרחוק היה הרבה יותר מושך מאשר בימינו, אבל אי אפשר להתכחש לעובדה שבכל זאת יש לו משמעות בנפשם של בני אדם, מחפשי דרכם בהודו וכדומה. ולכן אנחנו נעסוק בזה. התורה כבר דיברה על זה שיש משיכה למה שרחוק. כן, הרי כי יסיתך אחיך בן אמך, למור לך ונעבדה אלוהים אחרים, הרחוקים או הקרובים אליך או הרחוקים ממך. אז אומר רש"י, כמו שאתה יודע על הקרובים שאין בהם ממש, ככה על הרחוקים אתה יודע שאין בהם ממש. אז הדבר הזה מלמד אותך שיש איזו נטייה לראות במה שרחוק משהו מיוחד, ייחודי, שכדאי להימשך אחריו. וכאן אני צריך בכל זאת להעמיד אותנו על עובדה מעניינת. אנחנו היום במה שנקרא התנגשות ציוויליזציות. מה זה התנגשות ציוויליזציות? זה מושג של ההוגה האמריקאי הטינגטון, סמואל הטינגטון. בטח אולי דיברו על זה פה אולי? לא דיברו. טוב, אז סמואל הטינגטון, הוגה דעות אמריקאי, שטוען שהיום אנחנו נתונים במלחמת עולם. לא מלחמת עולם צבאית, כפי שהיו שתי מלחמות העולם הראשונות, אלא יש מלחמת עולם בין ציוויליזציות שונות שטוענות לכתר ההובלה התרבותית. כלומר, יש תרבויות שלמות שטוענות שביכולתן להיות המובילות של החברה האנושית כולה, של כדור הארץ כולו. הטינגטון דיבר על 9 ציוויליזציות, אבל אם אנחנו מדברים על מה שמשמעותי היום בעולם, מדובר על מאבק בין 4 מוקדים. יש 4 מוקדים שמתחרים היום על נפש האדם. האחד, התרבות המערבית, שהיום היא התרבות המובילה בכדור הארץ. השנייה, האסלאם, שמנסה להפוך את הקערה על פיה ולהשתלט על העולם, להוות תחליף לתרבות המערבית, וזאת בצורה אלימה. הציוויליזציה השלישית היא המזרח הרחוק, שבה אנחנו נעסוק הערב, ואיננה אלימה, אבל בכל זאת מהווה מוקד משיכה מאוד רציני, במיוחד למערביים. המוקד הרביעי הוא היהדות. היהדות רדומה, איננה עדיין מודעת באופן מלא לתפקידה האוניברסלי, אבל זה נושא לסוגיה אחרת. יש לציין כדבר מעניין שמאז מלחמת העולם השנייה קרו ביחס למזרח הרחוק שני תהליכים חשובים בעולם. האחד, הפסקת קולוניזציה. כלומר, כל כדור הארץ שהיה משועבד למספר קטן של מדינות אירופאיות הפסיק להיות משועבד לאותן מדינות, והמזרח הרחוק בכלל זה גם הוא השתחרר. מאז תש"ח, אחר כך בסביבות שנות ה-50, העולם בכללו השתחרר מן העול של אירופה. דבר שני, בעוד שבזמן שהאירופאים שלטו בהודו, בסין ובכל מיני מקומות כאלה, הם באופן כללי לא נמשכו אחרי התרבויות שהם שלטו בהן, חוץ מכמה אנתרופולוגים ואנשים מוזרים שהתעניינו במה שקורה במזרח הרחוק, אבל סתם אדם בצרפת, באנגליה, בהולנד וכו', לא התעניין בדתות, ברוחניות של העמים שהם שלטו עליהם. מאז שהם השתחררו מהם, דווקא פתאום התחילה המשיכה. וזה בעקבות מאורע מאוד משמעותי בעולם המערבי, מלחמת העולם השנייה. מלחמת העולם השנייה גרמה לכך שבני אדם התייאשו, נכנסו לייאוש עמוק מאוד, ומכאן לתופעה של שנות ה-60, נוער הפרחים, שדיברו על עשו אהבה, לא מלחמה. מקלב נטוור, ההיפים, והמחאה שהייתה נגד הממסד המערבי בכלל לא. הממסד המערבי, צריך לומר את האמת, יש לו הרבה מה להציע. יש לו להציע מה שנקרא זכויות האדם, באופן כללי. כן? בלי להיכנס עכשיו לכל העומק של הדבר הזה, אבל מדברים על זכויות האדם, על חירות, על שוויון, על אחווה. אבל בעיקר על חירות ושוויון, על אחווה לא כל כך. אבל כל הדברים האלה הם רק מסגרות, ואינם ממלאים את הנפש משמעות. היום המזרח מקרין על העולם המערבי בתור מכלול, מכלול תרבותי שעשוי להעניק משמעות לחיי האדם, ובפרט מאז שהדתות נכשלו. היום אנחנו רואים תופעה כפולה, הדתות בירידה, הרוחניות בעלייה. זאת אומרת, היום אנשים צמאי רוחניות, צמאי משמעות, אינם מרגישים צורך להשתייך לדת ממוסדת כלשהי. המדינה היחידה בעולם המערבי שבה הדתיים בעלייה דמוגרפית זה מדינת ישראל. המדינה היחידה. ואולי זה אומר משהו על גבי תחושת האותנטיות ביחס ליהדות, למרות שהיא מופיעה בצורה מעוותת בעיני רבים. אבל צריך לדעת את זה. היום אנחנו כן בצמאון לרוחניות, ומוצאים את הצמאון הזה, מרווים אותו הרבה פעמים במזרח. ולכן אנחנו צריכים קודם כל להבין מה מבחינתה של המסורת היהודית יש לנו לומר על תרבויות המזרח, מה זה אומר לנו. מתוך כך גם נוכל להבין, להגיע להתמודדות נכונה עם צעירנו, צעירי הצון שעוזבים אורחות חיים והולכים אחרי בורות נשברים בהודו, טיבט וכדומה. בסדר? נראה לי שזאת מסגרת טובה לדיון שלנו. אם יש משהו לא ברור במהלך הדברים, נא לשאול שאלות. זה לא הרצאה פרונטלית, אפשר להפריע באמצע, להתנגד, לסכול, רק בדיבורים בבקשה. ונשתדל להגיע למסקנות אופרטיביות, אבל נראה לי שהדבר האופרטיבי ביותר זה קודם כל להבין על מה מדובר. כן? הרב ציודה נבלי היה רגיל לומר שאין דבר יותר מעשי מאשר מה לחשוב. אז ברגע שאני חושב נכון ביחס לעולם המזרחי, אז יש לי גם יכולת התמודדות יותר נכונה. הייתי אומר ככה, שכמו שביחס לפילוסופיה האריסטוטלית, כן, מה שמופיע בספר הכוזרי למשל, אנחנו רואים שהעמדה של רבותינו הייתה לא שהפילוסופים אומרים שטויות. עיקר הבעיה של הפילוסופים זה לא מה שהם אומרים. עיקר הבעיה זה מה שהם לא אומרים, כלומר מה שהם מחסירים בתוך דבריהם. הם מדברים איתך על אלוהים, על עולם, אבל חסר משהו שם. מה חסר? דבר השם, הנבואה. אותו דבר ביחס למזרח. אני מציע, באופן כללי, כעמדה נכונה ביחס לכל דעה, לא לפסול. אנחנו לא באים לפסול דעות. אנחנו באים לרומם את הדעות או להתרומם מעל הדעות. אז העולם המזרחי מהווה מבחינתה של היהדות חידה, מסיבה פשוטה. אם תסתכלו בכל הספרות היהודית, אנחנו מדברים על אדום וישמעאל. תרגומם של אדום וישמעאל, נצרות, אסלאם. ויש למעלה משני מיליארד בני אדם שהם מחוץ לספירה הזאת. הם בסין, בהודו, בווייטנאם, קוריאה, יפן, טיבט, אינדונזיה, פיליפינים. אלה לא שמעו את דבר השם. הנצרות מבחינתם איננה דבר משמעותי. וזה אולי אחד מסודות הקסם של העולם המזרחי. הוא בעצם משוחרר מכל התסבוכת של העולם המערבי, יהודי, מוסלמי, נוצרי. ובפרט שבעולם המזרחי מתקיים המשפט של חז"ל, עבודה זרה ותרנית היא. כן, בעולם המערבי, אם אתה נוצרי אתה לא יהודי, אם אתה יהודי אתה לא מוסלמי, אם אתה פרוטסטנטי אתה לא קתולי, אם אתה שיעי אתה לא סוני. כל אחד יש לו ודאות. בעולם המזרחי אתה יכול לעשות מה שבראשך, אתה רוצה להיות קצת שינטו, קצת בודיסט, קצת יהודי אפילו, זה הכל בסדר, אפשר לעשות מיקס, כל אחד לפי טעמו. זה צורת חשיבה שאיננה רגילה בעולמנו, והיא מהגורמים המושכים, בהחלט, שאתה רואה שיש שם, יש פתיחות לקבל הכל. בפרט במדינה נקראת הודו, שהיא המדינה הפתוחה, הייתי אומר, המדינה הרוחנית ביותר בעולם. כל, זאת המעבדה של כל מחשבה רוחנית. כלומר, כל דבר שאתה רוצה להעלות על הדעת, או שאתה אפילו לא חשבת עליו, אפשר לבנות מסביב לו איזושהי דת, ואז יש לנו שם בערך, כיוון שיש מיליארד פלוס בני אדם שם, אז דת קטנה של 2 מיליון אנשים זה לא משמעותי כל כך, ואתה יכול לנסות מה שאתה רוצה, זה עובד. וגם ישו ומשה רבנו, הם בתוך האלילים, הנאבדים שם, בחנויות אלים, אתה יכול לקנות, אתה מרגיש כמו אצל תרח ממש, אתה יכול לקנות. אבל לפני שאנחנו נכנסים לפרטי הפרטים, צריך בהחלט להבין מה זה אומר המזרח. ורק כשאני מדבר על המזרח, זה נשמע קצת יומרני, מסיבה פשוטה. מישהו יגיד לי, בוא תדבר איתי על אירופה. אתם יודעים מה זה אירופה? זה מיליון דברים, זה דעות שונות, זה יצירות כל כך מגוונות ועשירות. אותו דבר לגבי המזרח. האם אפשר לדבר על המזרח כישות אחת? כמקשה אחת? איפה הרב גלקל? הוא לא פה. טוב, הרב גלקל, שליטה. אפשר לקבל כוס מים? אין מרצה בלי כוס מים. בסדר? סליחה. אבל כיוון שהוא המארגן, אני מרשה לעצמי להשתמש בתנית חכם. עכשיו, אז אם כך, צריך להגיד מה זה המזרח. האם אנחנו בכלל יכולים לדבר על מקשה אחת? והתשובה היא שכן. כלומר, מעבר לכל ריבוי הדתות והתרבויות השונות שיש בעולם המזרחי, ניתן לדבר על אינטואיציית יסוד שמסבירה את הכל לעומת המערב. אבל קודם כל אני רוצה לתת איזשהו שיעור קצר בגיאוגרפיה. אנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא חילק את עולמו באופן פיזי על ידי גבול משותף. יש גבול שעובר מדרום לצפון, ממדבר פונג'אב, דרך הרי אינדוקוש, בין אפגניסטן לסין, ממשיך בקזחסטן לסיביר, תודה רבה, יערדוך עמי. דרך קזחסטן לסיביר, איזה מין מחיצה פיזית שגרמה שהעמים מצד מזרח ומצד מערב של הגבול הזה לא הכירו אחד את השני. כלומר, אם אני מנסה להבין איך ההיסטוריה מתרחשת? בספרי היסטוריה פשוט. אנחנו נראה שיש היסטוריה משותפת שמגיעה מפקיסטן עד האוקיינוס האטלנטי. פרס, בבל, ארץ ישראל, רומא, יוון, הפניקים. כל זה מהווה יחידה אחת של עמים ותרבויות שבאו במגע אחת עם השנייה. ברגע שאנחנו עוברים מפקיסטן ומזרחה, אנחנו פוגשים קבוצת עמים אחרים שבקושי שמעו על מה שקורה במערב, ושהמערב בקושי שמע עליהם. סין, הודו, הודו-סין, יפן, כל אלה ארצות שמבחינה היסטורית עמדו כמעט ללא קשר עם העולם המערבי. זה לא שאלו היו קשרים, היו קצת קשרים, דרך המשי וכו', אבל באופן כללי הקדוש ברוך הוא חילק את עולמו לשני מרחבים מנוכרים זה לזה, המזרח והמערב. היום אנחנו יודעים לביטול המחיצה הזאת, אבל במשך הרבה זמן זה היה ככה. האם יש לזה משמעות? עכשיו אני רוצה להוסיף לזה עוד עניין. עם ישראל, לכל הדעות, לפחות של אלה היושבים כאן, עם ישראל הוא עם חשוב, לא? עם חשוב לעולם כולו, ונברכו בך כל משפחות האדמה. זה נאמר לפני 4,000 שנה. אז אם זה כך, איך זה שבמשך 4,000 שנה ההיסטוריה היהודית התרחשה אך ורק בחלק המערבי של העולם ולא בחלק המזרחי? זו שאלה מטרידה. אם זה כזה חשוב לקדוש ברוך הוא, למה לא טיפלת בעולם המערבי, המזרחי? היו קצת יהודים פה ושם, הייתה קהילה יהודית בקייפן שבסין, והיה יהודים בקוצ'ין, והיו יהודים בקובה, וכל מיני מקומות. אבל, נאמר ככה, אם אדם יכתוב ספר היסטוריה יהודית, והוא ישכח לציין שהיו יהודים בפולין, או שהיו יהודים בעיראק, אז אני אומר, הוא מקבל ציון גרוע בתור היסטוריה. אם הוא לא יציין את העובדה שהיו יהודים בסין, נגיד, טוב, חבל, אבל זה לא משנה משמעותית את את הספר. אז אם כך, יש לזה איזושהי סיבה. הסיבה היא שהעולם המערבי בנוי על אינטואיציה אחת. כל העולם המערבי, כאן אני רציתי לדבר על המזרחי, אבל אני חייב קודם כל להגיד. העולם המערבי בנוי על האינטואיציה של הקדמה. העולם צריך להתקדם לאיזושהי תכלית, לאיזושהי נקודה. זאת אינטואיציה מערבית. ביהדות קוראים לאינטואיציה הזאת משיחיות. אבל זאת אינטואיציה שקיימת בכל העולם המערבי, שלהיסטוריה יש כיוון. העולם צריך להתקדם, להשתנות. ברור שיש ליהדות חלק גדול בהתפתחות של התפיסה הזאת, אבל זה לא התחיל רק מהיהדות. לעומת זה, העולם המזרחי, האידיאל שלו הוא אידיאל של קביעות. בעיני המערבי זה נקרא קיבעון. אבל בעיני האדם המזרחי, ואני מדבר פה על כל הזרמים המזרחיים כאחד, הנצח הבלתי משתנה הוא האידיאל. בסדר? כלומר, בין תנועה לעמידה. זה מה שמבדיל בין מזרח למערב. המזרחי צוחק על המערבי. הוא אומר, אתה רוצה לשנות את העולם. מי אמר שהעולם שתגיע אליו יהיה יותר טוב מהעולם של עכשיו? יש אפילו כללה בסינית, שתחיה בתקופה מעניינת. כן? ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם שהכל נמדור. אז אם כך, צריך להבין בתורה איפה זה כתוב, כל מה שאמרתי. נחמד, אבל איפה זה כתוב בתורה? כתוב מפורש. ויהי בנוסעם מקדם. התורה מספרת על התפתחות אנושית מאוד משמעותית שהתחילה מנסיעה. והנסיעה הזאת הייתה ממזרח למערב. מדוע אדם נוסע? נוסע כי הוא חושב, לא יודע אם רע לו או כאן, אבל הוא חושב ששם יותר טוב. או בישהו בורח או כדומה. אז הרעיון המערבי במובן הרחב מאוד של המילה זה מתחיל מבבל. אולי נסביר משהו. אתם יודעים שהעולם המערבי הגיע במאות שנים האחרונות להתקדמות אדירה. בעקבות מה? בעקבות התגליות המדעיות שבסופו של דבר נתרגמו בתור מהפכה תעשייתית, והמהפכה התעשייתית יצרה את העולם המודרני. אז איך זה התחיל? מתגליות מדעיות. מה גילו? גילו את אבק השריפה, את המשקפת, הדפוס, מפת השמיים, הפלגה לארצות רחוקות. דברים נפלאים. את החשמל. הרבה דברים גרמו בסופו של דבר לתנועה. המערבי ברגע שהוא מגלה משהו חדש, הוא אומר לעצמי, איך אני אשנה את העולם עם זה? כל הדברים האלה שציינתי עכשיו היו קיימים בסין במאה ה-11. מה עשו הסינים עם אבק השריפה? עשו זיקוקין דינור. מה עשו עם המצפן? יעשו עם המצפן איזה כלי מיסטי לטובת הקיסר. שלחו אוניות לגלות ארצות, הגיעו עד אפריקה, הביאו כמה ג'ירפות לפקין, לבייג'ין, וזהו. והקיסר ציווה לשרוף את האוניות, כי הסקרנות באה לידי סיפוקה. הדפוס היה ידוע בסין במאה ה-11. לא עשו מזה כלום. במערב השתמשו בכל הדברים האלה לשנות את העולם. וזה מתחיל מהאינטואיציה של ויהי בנוסעם. אם יש כאלה שנסעו, סימן שיש כאלה שלא נסעו. אלה שלא נסעו נשארו קבועים. ואז יוצא שיש לנו שתי השקפות עולם, השקפת עולם של קביעות, השקפת עולם של צנועה. עכשיו, מה היה החטא של העולם המערבי שהתחיל מבבל? חז"ל מספרים לנו שהעולם המערבי נמרוד, מרד, מרידה ומלכות שמיים. הגאווה של האדם שהגיע להישג טכנולוגי, הוא מצליח לעשות לבנים, והיא להם הלבנה לאבן והחמר היה לחומר, הווה נבנה לנו עיר. זאת אומרת, הגאווה האנושית משתמשת בהצלחה הטכנולוגית כדי למרוד במלכות שמיים. זה חטא מגדל בבל. אברהם אבינו מופיע על רקע המרידה הזאת. מה עושה אברהם אבינו? הוא מורד בנמרוד. הוא מורד במורד כדי להשיב מלכות שמיים. זאת אומרת שכל התפקיד של זרע אברהם לפי הופעתו בתורה זה על רקע התנועה המערבית ולא המזרחית. מה עושה עם ישראל במשך 4,000 שנה? מסתובב בעולם המערבי לכל קצותיו. אני כולל בזה גם את המרחב המוסלמי. עם ישראל מסתובב בכל האזור ההוא. אחרי 4,000 שנה חוזר הביתה. איפה הוא? בבית הכנסת הדתי לאומי. ומה מתחיל מכאן ואילך? השיח עם המזרח. אבל אמרנו, המערב חטא במרידה במלכות שמיים. במה חטא המזרח? הוא חטא בחטא קדום יותר ופחות חמור. חטא דור אנוש. לא מרידה במלכות שמיים, אלא שכחה. בעיני המיתולוגיות הקדומות, כולל המיתולוגיות המזרחיות, במיוחד בהודו, העולם נוצר על ידי מות האלוהים. כן? למשל, במיתולוגיה ההודית, ברהמה מתפרק באיבריו, וההתפרקות של איברי ברהמה, זה יוצר את העולם. טוב, אפשר להסביר זה באופן פסיכואנליטי, רצח האב וכדומה. אבל זה אומר שאלוהים פשוט נעלם מן התודעה. אני נכחתי פעם במפגש בין קבוצה של ישראלים וישראליות, רובם חילונים, עם איזה מורה דגול מהמזרח הרחוק. והוא התחיל לדבר דברים עמוקים ויפים מאוד, בין היתר גם שיבח אפילו את המצוות, ו... הוא מסביר, הוא מסביר, הוא מסביר, ואז בחורה ישראלית, חילונית לפי הופעתה לפחות, אמרה לו, ומה עם אלוהים? הבן אדם הזה פתאום היה כאילו התעורר משינה. זה השאלה לא הייתה צפויה. ואז הוא אמר, ברור, הוא מובן מאליו, שיש מקור כל החוכמות וכל החיים וכל המחשבות, מקור הכל. אבל זה היה כאילו בשביל מה לדבר על זה. זאת אומרת, שכחנו את זה מזמן. זה נמצא באיזשהו מקום. אז זה מובן שעם ישראל ברגע שהוא סיים את העבודה שלו במערב, מתחיל את העבודה שלו במזרח. זאת אומרת, אותו דבר שעשינו עם המורה נבוכים והטיפול בפילוסופיה היוונית, אנחנו עשויים לטפל בו במזרח, עם הבדל אחד, אנחנו כבר לא צריכים לגלות לשם בשביל זה. כן? פעם היה צריך לגלות, היום כבר לא צריך גלות. יש אינטרנט, יש הכל, ואנחנו שולחים משלחות. המשלחות זה הצעירים שלנו, שבין השחרור בבקום לבין הסמסטר הראשון, הולכים לחפש את עצמם. עכשיו תגידו, זה שלילי, נכון, אבל יש לנו כלל שלימדו אותנו חכמי הקבלה, קליפה קודמת לפרי. אז קודם כל מתחילים מהקליפה, מפגשים כאלה, ובסוף מגיע הפרי הבשל. יש סיפור כזה, אגב, שמספרים שהרבה פעמים המאסטר או משהו כזה אומר לו ליהודי שמגיע אליו, אתה יהודי, אז לך תחפש בישיבה, שם זה, אתה תמצא את ה... וככה חוזרים בתשובה. סיפור שחוזר על עצמו מספר פעמים.
המנטרה שלכם זה
יהיה
שמה ישראל.
כן, המנטרה זה שמה ישראל וכו'. כן. אז הסיפור הזה יש לו כמה גרסאות, והוא כנראה קרה מספר פעמים. הרב, תכון לו, נו, הברסלבר שלנו. מה? כן, הרב? הרב יוספי. הרב מיכי יוספי, כן. אמר לי, הוא היה פה עולה? לא. הרב יחי יוספי אמר לי שהסיפור הזה הוא בדק, והתברר שזה בדרך כלל מה שהמאסטר אומר לנודניק של הכיתה. כלומר, תמיד זה ההוא ששואל שאלות, החרמולוג וזה, אז המאסטר אומר לו, תשמע, אתה יהודי, מה אתה מחפש אצלי, לך שמה זה. אז, אבל, וגם הרבה פעמים התברר שהמאסטר הוא בעצמו יהודי, שזה עוד סיפור. עכשיו, אם ככה, צריך בכל זאת להבין מה זה אומר. ההבחנה הזאת בין עולם שבתנועה לבין עולם שבעמידה, עולם של מרידה במלכות שמיים לעומת עולם של שכחת מלכות שמיים. יש שני דברים שאתם אומרים שפחות או יותר אותו הדבר. במזרח אין שם ואין תכלית. בדאו דה ג'ין, בפרק ראשון, אומר לה עוצה, דאו דה ג'ין, או הפעם היו אומרים טאו טה קינג. תגיד לי, אתה לא יודע? לא, לא, הוא עושה את עצמו כדי שאני אסביר. הטאו טה קינג זה ספר היסוד של הטאויזם. הטאויזם זה רוחניות, אפשר לקרוא לזה דת, שהופיע בסין בערך בתקופת אנשי כנסת הגדולה, לפני 2500 שנה, בערך באותו זמן שהופיע גם תורתו של קונפוציוס, קונפוצה, וגם פחות או יותר, אני אומר בהפרשים של 100 שנה בערך, תורתו של בודהה, סידרתה גאוטמה בהודו. וזה פחות או יותר גם הזמן של זרתוסטרה בפרס. כלומר, זו התקופה של הפסקת הנבואה, התחלת הפילוסופיות והדתות הגדולות, זה מתחיל אז, לפני 2500 שנה. לאו צה, המייסד של השיטה הזאת, היה אדם רוחני מאוד, מיסטיקאי, וגם לא אדם קיצוני, הוא היה יותר אדוניסט, כלומר הוא דיבר יותר על העונג הרוחני ודברים כאלה. ויש לו ספר חשוב מאוד, נקרא טאו טה קינג, או דאו דה ג'ין. בספר הזה יש הפרק הראשון, אומר כך, הדאו, דאו זה הדרך, זה המילה במשל של דרך, מתכוונים בזה לתאר את אלוהים בעצם. שימו לב שביוונית אומרים תאו בשביל אלוהים, וגם באצטקית אומרים תאו בשביל אלוהים, ובעברית אומרים תוהו, זה קו ירוק שמקיף את העולם כולו. אבל כל פנים בתאו דה ג'ינג, פרק א', פסוק א', אומר, התאו אשר תוכל לכנותו איננו התאו באמת. נטול השם הוא המקור לרבבות אלפי דברים. כלומר, יש אמירה מפורשת, אנחנו לא נותנים שם למקור כל היש. עכשיו, הדבר הזה הוא מאוד משמעותי. אם תשימו לב, במערב לעומת זה עסוקים כל הזמן בלתת שם לאלוהים. באנגלית אומרים God, ביוונית תאו, בלטינית דאוס, בערבית אללה, בדיו באיטלקית, בצרפתית שכחתי. בקיצור, יש שם לאלוהות, ונתינת שם זה לא דבר מקרי. המילה שם בעברית משמעותה המקורית היא, אל תגידו לי מהות, יפה, מטרה. בעברית המילה שם משמעותה מטרה. וכמו שאת אומר, לשם מה? לאזור מטרה. ולכן כאן אנחנו מגיעים לנקודה השנייה.
הסירוב של המזרח להעניק שם לאלוהות, הוא הסירוב גם למצוא תכלית למציאות. אין תכלית. בסדר? אגב, מה קורה ביהדות? יש שם לאלוהות או לא? יש שם אבל אסור לומר. נכון? דבר מוזר. שם זה כדי שיקראו לו. יש לו שם אבל לא אומרים את השם. מאוד מוזר. זה משהו באמצע. מעניין. זה לא נכון. כהן גדול אומר אותו 10 פעמים, והכהנים אומרים אותו כל יום בברכת כהנים במקדש. בסדר? אז כן אומרים אותו, אבל לא בעולם הזה, במקדש. כן, אבל זה לא השם שלו. הרי משה רבינו שואל את הקדוש, תגיד, מה השם שלך? אתה שולח אותי, אבל מי שאלו אותי מה שמו, מה אומר עליהם? הקדוש הוא יכול היה להגיד, תמציא שם, מה אכפת לי? שיפו פה, לא משנה מה. למה אתה צריך להגיד שם? משה רבינו הבין שאצל בני שם, אם אתה לא תיתן שם, לא יקבלו אותך. עשה גבירו כי ידע שמי. אבל מצד שני, יש זהירות בשם, לא לחלל אותו על ידי אמירתו. כן, מה אתה אומר? בבקשה, דבר.
יש שאלה, במזרח הרב אומר שיש שם היום, אז מה, כל הפעולה של המזרח היום, רכבים
ומחשבים וקדמה ובניגוד לטבע שלהם, רוב הקדמות של היום של המסחר, פטנטים נוצרים ביפן, נוצרים בקרים, שזה רק
העתקה.
אני יכול לענות? תודה. היום המזרח מתמערב. זאת התמערבות. גם היום, זה עוד לא משנה, לא משנה, אבל יש היום התמערבות של כל כדור הארץ. זה לא במקרה. כתוב, אין בן דוד בא, עד שתשתלט מלכות הרשעה על כל העולם 9 חודשים. זאת אומרת, יש צורך בהעברת העולם כולו למצב של מערביות כהקדמה לבן דוד. אבל זה נושא בפני עצמו. אבל צריך לזכור שהסינים הסכימו לקבל קבוצה, משלחת של ישועים בארצם, של נזירים ישועים, ברגע שהישועי שהגיע הצליח לעשות חישוב אסטרונומי מדויק יותר מהאסטרונומים של הקיסר, ואז הם אמרו, אם זה כך, השקפת עולמם יותר כוללת, והסכימו לקבל אותם. גם ביפן, אגב, זו הייתה החלטה של הקיסר בימי תקופת המייג'י במאה ה-19 להפוך את יפן למדינה מערבית. הוא אמר, הוא ראה את עליית המערב, הוא אמר, הדרך היחידה לעמוד מולם זה להיות כמותם. זה יפנים אוהבי ישראל. בוודאי. הם נוצרים. הם נוצרים במקור, נוצרים מאוהבי ישראל. יש הרבה מה לדבר על זה, אבל זה נושא לשיחה בפני עצמה על מה קורה היום בעולם הנוצרי במיוחד. טוב, אולי רק נזכיר איך, טוב, לא נזכיר את זה עכשיו, זה אין לי זמן לזה. איך נוצרה תורת המקויה, דקת המקויה על ידי פרופסור אפרים טושימה והממשיך שלו דוקטור עקיבא ז'ינדו. טוב, זה שמות אמיתיים, זה באמת טוב. עכשיו הנביא ישעיהו דיבר על כל מה שאמרתי לכם עד עכשיו, רק שהנביא ישעיהו ידע שהציבור יותר קצר רוח מאשר הציבור היושב כאן, ולכן הוא אמר את זה בפסוק אחד בישעיהו פרק נ"ט פסוק י"ט, נכון? זוכרים? מה? אתה לא ידעת מה זה, אבל ישעיהו אתה ודאי מכיר, לא? טוב, הנביא ישעיהו אומר, ויראו ממערב את שם השם וממזרח שמש את כבודו, כי יבוא כנהר צר רוח השם נוססה בו ובא לציון גואל. שימו לב למבט העצום של הנביא ישעיהו. הוא מבין שבמערב מחפשים את השם, מחפשים תכלית, נותנים שם לאלוהות. וממזרח שמש, בחלק המזרחי של העולם, מחפשים את הכבוד. הכבוד דווקא מרחיק. ואז כשהתהליך הזה יושלם בעולם כולו, הוא בא לציון גואל. מעניין, מה אנחנו אומרים אחרי הכרזת שמה ישראל השם הוא השם אחד? ברוך. שם כבוד. גם שם, גם כבוד. זאת אומרת, אנחנו עשויים להציע את הדגם התרבותי שיאחד את התרבות האנושית. המערב ימצא את עצמו בהיותנו מקדשי השם, והמזרח ימצא את עצמו אצלנו בהיותנו בעלי הכבוד, של אלוהי הכבוד, ואז מתוך זה יתאחד העולם. כך שבעצם, זה חוזר למה שאמרתי מקודם, אנחנו לא צריכים לפסול שום דבר, אנחנו רק צריכים להבין שכל דבר הוא חלקי. מה שהצעיר מחפש במזרח, בעצם הוא יכול למצוא אצלנו בתנאי אחד, שילמדו יהדות פה. אם ילמדו יהדות, אז יבינו שהכל נמצא שם. עכשיו אני רוצה אולי להסביר על פי אחד מהיסודות של תורת הרב קוק, גם מפורסם בספר אורות הקודש ב'. תורת הרב קוק מנתחת את היהדות לפי חמישה יסודות. נכון? מכירים. שהם הקודש הכללי, החיות העולמית, האחדות הכוללת, הטוב הכללי והתעלות העולם. לא, זה לא מהיר מדי מסביבה פשוטה. כיוון שזה מודפס, את יכולה פשוט שם להסתכל. אורות הקודש ב', חלק ב', הוא בנוי מחמישה מדורים, שהם מדור ראשון הקודש הכללי, השני החיות העולמית, השלישי האחדות הכוללת, הרביעי הטוב הכללי, החמישי התעלות העולם. וגם אם אמרתי את זה מהר מדי, א' זה מוקלט, ב' אפשר לקרוא את זה בספר. מהו היסוד העיקרי העולה מתורות המזרח? מתוך חמשת היסודות האלה, החיות העולמית. החיות העולמית, התחושה, הידיעה, שהעולם איננו סתם קופסה ריקה, אלא שזה יצור חי בממדים של הקוסמוס כולו, עם זרמי חיים שעוברים מצד לצד, זאת האינטואיציה העיקרית שהמערב איבד ושהמזרח שמר. וייתכן שזה מה שמחפשים שם. לכן אם רוצים להתמודד עם התרבות המזרחית, צריך ללמוד את המדור הנקרא חיות העולמית בספר אורות הקודש. ואז פוגשים את מה שנמצא כבר אצלנו, אבל עם הבדל אחד, עם מטרה. כאן הנקודה שצריך להזכיר מתוך ספר הזוהר. בספר הזוהר יש תיאור של החוכמה המזרחית. נאמר על בלק בן ציפור שהוא שלח ארץ בנעמו, כלומר להררי קדם, הלך להביא את בלעם כדי לשתף אותו בצרות שלו עם בני ישראל שיצאו ממצרים ומסכנים את ממלכתו. ובלעם אומר, מן ארם ינחני בלק מהררי קדם. והאזור נקרא אזור בני קדם. וגם יש כנראה חוכמת בני קדם. נאמר על שלמה המלך, ותרב חוכמת שלמה מכל חוכמת מצרים ומחוכמת כל בני קדם. זאת אומרת שהכתוב מכיר בחוכמת בני קדם כמשהו שראוי להשוואה לחוכמת שלמה. הזוהר מספר שרבי אבא הלך לאילן דמתקריין בני קדם, לאלה שנקראים בני קדם. חזר ואמר לרבי שמעון בר יוחאי, אתה יודע, הייתי אצלם, זה מאוד מעניין. הם אומרים דברים שדומים למה שאתה אומר. אמר לו רבי שמעון בר יוחאי, זה נכון. זה דומה ולכן אסור. אסור ללמוד את זה. כי אם זה דבר שהוא לגמרי שונה, הפוך מאיתנו, אז אנחנו יכולים לזהות. אם זה דומה, צריך מאמצים מיוחדים. הזוהר מספר שבלק נקרא בן ציפור, כי הוא היה מבין על ידי ציפור. כלומר, החוכמה שלו היא חוכמת הציפור. בנו ציפור, המבין על ידי ציפור. ומה היה הציפור של בלק? האם יש כאן למישהו דף, נייר וטוש? דף, נייר זה כבר משהו. טוש יש? יפה. כי אני רוצה לצייר לכם את הציפור כפי שהזוהר אומר שהייתה. הנה יש! זה כזה צהוב? לא, אז. תודה. תסיר. אולי נשתמש. הציפור שבה משתמש בלק הייתה עשויה חציה מכסף וחציה מזהב, נא להכיר, ציפור שעשויה חציה מכסף וחציה מזהב, וכנפיה מנחושת. כלומר, כנפיים זה מה שמקיף. בשביל היופי אני אוסיף פה שתי נקודות. ובמקור של הציפור הזאת הייתה עצם של מת, הנקרא ידוע. במקום סוד הדעת בקבלה, ידוע, שממנו עושים את הכישוף הנקרא ידעוני. וזה היה חוכמתו של בלק. עכשיו אני רוצה שתבין פה משהו. הסמל הזה ודאי מוכר לכם מאיזשהו מקום. של בלק. בלק, שגם הוא היה מארץ בנעמו של בלעם. איפה הפקק? ובעצם מה הוא מלמד אותו בלק? הוא מנסה להתמודד עם עם ישראל. לעם ישראל יש תכונה של עם אמצעים, נכון? יש לנו שלושה אבות, אחד חסד, אחד דין, והשלישי רחמים. זה האיחוד של המידות בקבלה, זה כסף, זהב ונחושת. אז יש לו ציפור, חציה מכסף, חציה מזהב, חסד ודין. אבל האחדות איפה? מבחוץ, נחושת. זה הנחש. ואז יוצא, התוצאה היא שאין אמצע. במקום של האמצע, שהוא מקום הפוריות, שם יש עצם של מת. זאת אומרת, אם אתה שוכח... מה לא הבנת? הכל? סליחה, אני שואל, מאיפה לא הבנת? ואת לא עונה לי. שמה? טוב, אז אני חוזר על זה. כן, כסף, זהב ונחושת. בקבלה זה תואם את המידות הנקראות חסד, דין ורחמים. בסדר? עד עכשיו זה ברור? בסדר. עכשיו, אבל ההבדל הוא שבעם ישראל החיבור בין החסד לבין הדין הוא לא מלאכותי, הוא תוכי. ואילו הניסיון של בלק זה לחבר בין שני ערכים באופן חיצוני, מבחוץ. לא, לא. אצלנו האמצע, הנחושת זה באמצע. ואז ממלא בין החסד לבין הדין, ואז התוצאה שאנחנו בעולם שיכול להתקדם, שיש לו פוריות, הדעת. הדעת זה מקום הפוריות, ושם זה הידיעוני, עצם של מת. עכשיו, הדבר הזה נובע ממה? אם יש לך קשר עם העולם הנבדל, הטרנסנדנטי, עם האלוהות שברא את העולם, אז אלוהים חודר לתוך העולם. אלוהים שחודר לתוך העולם, אין סוף שמתגלה בתוך הסוף, אז זה מוליד. יש להם להגיע. כיוון שאצלם המקור נשכח, אז ממילא אין אפשרות של התחדשות. ואז יוצא שעין, אולי נסביר את זה, טוב שיש כמה צבעים. נא להכיר, היין זה הוורוד, כן? אתם רואים שיש לו תנועת התעלות כזאת, איזו התעצמות. לא, זה היאנג, סליחה, התכוונתי, היאנג. יאנג זה תנועת החיים. כמו באנגלית יאנג, צעיר, נכון? אז אותו דבר, הגן יש לו התפרצות של חיים, אבל כשהוא מגיע אל השיא שלו, מתחיל היין. כלומר, היין זה ההיעדר, החושך. ובכל אחד מהצדדים נמצא השורש שיש מה שיש בשני. בשיא של היין נמצא שורש היין. בשיא היין נמצא שורש היין. זאת אומרת, זה בעצם עולם מחזורי ולא תכלית. זה אחד הבסיסים של תורת הטאו. בסדר? עכשיו, זה משהו מובנה אצלם.
במה הוא מתבטא?
שאין לאן להגיע. אין בעצם עניין לשנות את העולם. אין משיחיות, אין לאן להגיע. אולי אני אעבור קצת מסין להודו כדי להסביר את זה יותר. ידוע למשל שבהודו יש דבר מאוד מעניין נקרא תורת הגלגולים. האם יש ביהדות גלגולים? גם, נכון? אבל יש הבדל. אצל היהודים כשמדברים על גלגול, א', צריך שהמרצה ישאל אם יש דבר כזה, ב', עושים את זה בשקט כזה, בשושו, לא מדברים הרבה, כן? גלגול וזה, זה, זה, זה סתרי תורה. בהודו, זה היה, זה בערך בשיחת של ארוחת בוקר. אתה זוכר לפני 25 גלגולים שהלוויתי לך 300 רופיות? מתי אתה מחזיר? אני, עוד 47 גלגולים, אני אחזיר לך. זאת אומרת שהגלגול זה שיחת היום. מה ההבדל? מה זה אומר? זה אומר דבר מאוד חשוב. זה אומר שאין לעולם משמעות. כי הרי אם יש אלפי גלגולים, אז יש משיכה קרמה. זה כל הזמן סמסרה. זאת אומרת, העולם כל הזמן עובר דרך הגלגולים האלה ואי אפשר להשתחרר מזה. זה נורא והיום. זאת אומרת שביהדות מעדיפים לא לדבר על זה. אל תדבר כי אתה תערער את היציבות של העולם. לפעמים בסדרי תורה, בסדרי סתרים, אבל לא בגלוי. יש יהודי אחד שכתב ספר הנקרא הודו. עזריאל קרליבך, המייסד של עיתון מעריב. ועל מה מדבר הספר, אתם חושבים? על הודו. והוא ביקר בהודו בשנים הראשונות של העצמאות ההודית. והספר, שהוא ספר מאוד מעניין, מסתיים בראיון שבו הוא מראיין את ראש ממשלת הודו דאז, נרו. ונרו מדבר איתו באריכות על כל הבעיות של הודו. לא חסרות. הרבה הרבה בעיות יש בהודו. ואז עזריאל קרליבך שואל אותו, אז מה לעשות? ואז נרו מסתכל עליו ואומר, רואים שאתה לא הודי. כי הודי היה שואל, מה להיות? כלומר, הרעיון שצריך לעשות משהו כדי לשנות את המצב, זה רעיון רחוק מאוד מן המחשבה ההודית. בשנים האחרונות זה קצת השתנה. אבל העיקר זה מה להיות, איך לחוות את העובדה שהעולם הוא כפי שהוא.
אבל דווקא סיפור העצמאות שלה עם
הסיפור
של
עשייה? לא. דווקא גנדי, ששחרר את הודו, דווקא השתמש בשיטה הנקראת אי-אלימות. כן? כלומר, הוא התנגד למלחמה אקטיבית, היה בעד פעולה אי-אלימה. ואז הייתה לו בעיה כשהמוסלמים לא היו כל כך בקטע. כן. אגב, צריך להבין שהודו היא מקום מבולל. למשל, דבר מעניין, כשהמוסלמים הגיעו להודו וכבשו את הודו, הייתה תקופה שכמעט כל הודו נכבשה תחת יד האסלאם. הקימו שם של סולטניות וכו'. והייתה להם איזה בעיה, בדרך כלל כשהמוסלמים היו מגיעים לאיזשהו מקום, הם היו תובעים מטבע, ועל המטבע היו כותבים, ללא אללה ומוחמד רסולה, נכון? אין אלה אלא האלוה ומוחמד שליחו. הגיעו להודו, היו צריכים להטביע מטבעות כאלה, והייתה להם בעיה, מה כותבים? ההודים לא יבינו את זה. ואז הם כתבו, הבלתי נתפס הוא אחד, ומוחמד הוא הופעה שלו. כלומר, אפילו האסלאם כדת קיצונית, כשהגיע להודו, לא הייתה לו ברירה, אלא להפוך להודי באיזושהי צורה. כי הודו זה מקום שבו אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה, זה לא משנה, הכל בסדר. כן.
רב.
כן.
יש הרבה אנשים שהולכים לדרום אמריקה.
נכון.
יותר מהודו.
נכון.
אולי אם זה...
כן. לא, לא, לא. מה שהם מחפשים בדרום אמריקה זה משהו אחר לגמרי. מחפשים את העוצמה. העוצמה של הטבע, העוצמה של הראשוניות של האינדיאנים, של התרבות האינדיאנית, זה נובע ממקום אחר לגמרי, וגם מחפשים שם סמים הרבה. כי מחפשים משהו שהוא כמו אלכוהול, חוויה מאוד מאוד חזקה, שבאה במקום העולם חסר המשמעות של העולם, של המערב. זה חזרה אל האכזריות. האכזריות הפרימיטיבית. ככה אני חש את זה. במיוחד, לפי מה שיכולתי אני לראות בדרום אמריקה, שזה חברה לא אידיאלית כלל וכלל. כן.
בהודו אין אלכוהול?
יש, ודאי, אבל לא זה מה שהולכים לחפש. כן. לא אמרתי שהולכים לחפש אלכוהול בדרום אמריקה. אמרתי, זה כמו אלכוהול. בסדר? עכשיו, בתוך כל הסיפור הגדול הזה, יש שיטה שנקראת בודהיזם. הבודהיזם הוא היום היותר אופנתי במערב מכל התורות המזרחיות. הבודהיזם יוצג בין היתר על ידי המלך האל הגולה הדלאי למה. אתם יודעים שהוא אל, הוא אל עם משקפיים אבל אל בכל זאת, והוא אדם אגב מאוד נעלה ואוהב ישראל, צריך לומר את האמת, והוא בעצם פושע מלחמה, לכן הוא קיבל פרס נובל לשלום. הוא פושע מלחמה כי הוא נתן לשני מיליון מבני עמו להישחט על ידי הסינים בלי להגיב. כן, אדם שלא רוצה להגיב לרשע, הוא פושע מלחמה. אבל בסדר, זה נושא לדיון לפני עצמו. עכשיו, בהודו, אז הופיע באיזשהו שלב הבודיזם. אגב, הבודיזם היום איננו קיים בהודו. כלומר, למרות שזו מולדתו, הודו לא מחזיקה משהו שהוא לא אינדואיסטי. האינדואיזם, עבודה זרה, קלאסית, רגילה, שיש בה גם היום, שיש בה עומק, יש להם כתבים, ויש גם היום ניסיון לתת פרשנות מונותאיסטית לעבודה זרה הזאת, בהשפעת הנצרות. אני רוצה לחזור לאינדואיזם, לבודהיזם. הבודהיזם סבור ש... המצב של העולם הוא נורא, כן? האינטואיציה היסודית שממנה מתחיל הבודיזם זה שהעולם הוא רע. העולם רע, והוא מאכזב. האכזבה בשפה הסנסקריטית זה דוקה. דוקה זה מה? דיקי כזה, כן? תשב אנוש דוקה. אז בקיצור, העולם הוא מאכזב, והציפייה היא לצאת מזה. איך יוצאים מזה? אז יש איזושהי אסטרטגיה שהיא להגיע אל הנירוונה. מהו הנירוונה? האפסיות, הביטול המוחלט, האובדן. בעצם המטרה היא להשתחרר מן הגלגולים, ובסופו של דבר להגיע להתעיינות. כשההתעיינות היא על ידי שאדם סוף סוף מגיע אל הדעת. מהי הדעת? ביטול אשליית האני. אתה חושב שיש לך אני, זה סתם אשליה. ברגע שתבין שאפילו האני שלך לא קיים, סוף סוף אתה נגעל, כי אתה יכול להתאפס ולהיבלע בעין. דווקא דבר מאוד מעניין, שהבודיזם הוא דת ללא אלוהים. כי
זה נשמע כמעט כמו תורת חב"ד.
זה בדיוק הפוך מחב"ד. זה בדיוק הפוך מחב"ד. באוניברסיטה מאוד אוהבים להגיד שזה אותו הדבר, בגלל ניסוחים דומים. אבל זה רק אותם מילים, אבל זה בכלל אותו הדבר. לפי חב"ד, הביטול היש זה ביטול ולא יותר מזה. ביטול כמו ביטול בשישים. אין אפסיות. אם אתה מגיע לאפסיות, זה פסימי. אתה אומר שבעצם אלוהים עשה טעות בזה שהוא ברא את העולם. אצלנו זה בדיוק הפוך. אחרי ה... התאפסות, אחרי ההתעיינות, אתה מקבל את היש שלך במתנה. איך מתחילה המשנה? איך אפשר להכיל שמו של הקדוש ברוך הוא במצב של עין, כן? בערבין. איך זה מסתיים? עתיד הקדוש ברוך הוא להנחיל לאוהביו יש. נכון? זאת אומרת, אתה מתחיל מן התחושה של העין, האדם עין, מתוך זה אתה מגיע אל היש. וזה בעצם מבואר בפרשת ויתחנן. פרשת ויתחנן נאמר, הן הראנו השם אלוהינו, את כבודו ואת גודלו, ודבריו שמענו מתוך האש. היום הזה ראינו, כי ידבר אלוהים את האדם, וחי, ואתה למה למות. מה הם חשבו בהתחלה? הם חשבו שאולי כדאי למות. אם זה המחיר שצריך לשלם כדי להיפגש עם אלוהים, שווה למות. איזה יופי, אני אמות, אני אפגש עם אלוהים. אבל עכשיו הם ראו שידבר אלוהים את האדם וחי, ואתה למה נמות? כבר לא צריך למות. וזה מה שהתורה אומרת, החיים והמוות נתתי לפניך, אם אתה נורמלי אתה תבחר במוות, אבל אני מחדש לך ובחרת בחיים. למה? למען תחיה אתה וזרעך על האדמה. זאת אומרת, כדי שיהיה המשך של חיים אלוהיים, נצח אלוהי בתוך ההיסטוריה. זה חידוש של היהדות. לכן באמת אצל הגויים יש ספיריטואליזם בתור אידיאל של דבקות באלוהים, אצלנו דרך סעודת שבת. נכון? הקוסקוס היה טוב, דבקת באלוהים. נכון? זה חוויה שונה לגמרי מאשר אצל הגויים. אגב, כן, ושמחת בקוסקוס. אישה אחת הגיעה אליי לפני שבוע מצרפת. היא רוצה להיות בת נוח. היא גויה, היא רוצה להיות בת נוח. שאלתי אותה מה הביא אותך לזה. היא אמרה, נכנסתי לכנסייה, ראיתי הכל שם רציני, מוות, קודר כזה. הגעתי לבית הכנסת, ראיתי ילדים מפריעים ונשים מפטפטות בעזרת נשים. אז אמרתי, זה חי. אז זה אחד הדברים שצריך באמת להבהיר למחפשי דבקות אלוהית, להבין עד כמה שהחיים הם אופטימיים. כן? אולי זה מה שיכול להחזיר בן אדם מהודו. אגב, הבודיזם מתחיל מדת שקדמה לו, הג'יינזם. הג'יינזם הרבה יותר קיצוני. הג'יינזם דיבר על אידיאל של עוני מוחלט, ללכת כמעט ללא בגדים ולחיות מצדקה, והכי טוב זה להתאבד ברעב. הוא עלול לאכול עד שמתים.
אבל אז אתה חוזר בגלגולים.
נכון, אז הייתה להם בעיה. אז בודהה על גבי זה, ואמר, לא, יש לנו פתרון, יש לנו אפשרות לצאת מהגלגול על ידי הנירוונה. בסדר? אגב, יש אצל הבודיסטים, יודע, ראיתם פעם בודיסט? הבודיסטים הם תמיד ככה מחייכים, צוחקים, נכון? אבל זה צחוק ציני. זה צחוק ציני, זה כאילו, הבודה גם מחייך, נכון? אבל מה הוא אומר? אתה חושב שיש מה לדעת, נכון? אז תדע לך, אין מה לדעת. אז אפשר, שוב, האקדמיים אומרים לה, זה כמו תכלית הידיעה שלא נדע. באמת, אתה לא הבנת כלום. תכלית הידיעה שלא נדע, אתה מגיע לידיעה באי-ידיעה. בעוד שבבודיזם, האי-ידיעה זה באמת אובדן הכל. זה בעצם זלזול בכל היש. זה מה שאומר, אגב, רבי יהודה הלוי על הודו, שהם מתכוונים להרגיז את בעלי הדתות. אני רוצה רק אולי לספר לכם איזה סיפור שקצת יבהיר את הנקודה. אתם אוהבים לשמוע סיפורים? אני אספר לכם סיפור. היה אדם בשם שרי אורובינדו. שרי אורובינדו היה הודי שקיבל חינוך בריטי. כן, כמו שהיה בתקופה שבריטניה שלטה להודו. והוא קיבל חינוך, בדמל אגב לחינוך של מהטמה גנדי, שהיה עורך דין, שלמד אצל הבריטים וכו'. אז הוא, שרי אורובינדו, היה בלונדון, נהיה מלומד מאוד, בקין מאוד בפילוסופיה המערבית, יום אחד התחילית שהוא עושה חזרה בתשובה. הוא חוזר בתשובה אל המסורת ההודית. אבל הוא כבר היה יותר מדי מערבי כדי שסתם ככה יהפוך להיות נזיר. אז הוא הקים לו שיטה רוחנית משלו, בעיר פונדישרי שבהודו, ו... כיוון שהוא היה נגד השלטון הבריטי, הוא הולך דווקא לעיר הזאת שאתה בשלטון צרפתי, זה היה יותר קל לו, והוא צירף אליו בהנהגת האשרם שלו, המנזר הזה שלו, הוא צירף כמנהיגה אישה יהודיה ממשפחת אלפסי, בעלת תרבות מערבית מאוד מפותחת, וגם שאיפות רוחניות מאוד גבוהות, והוא היה מסתגר בתוך המנזר, והיא הייתה בעיקר המנהיגה, ואנשים מכל העולם הגיעו לשם, עד היום הזה המקום הזה קיים, באו אלפים אלפים, והיו שם גם עובדים לפרנסתם כדי לשלם את שכר הלימוד שלהם וכו', והם היו מגיעים להשגות רוחניות גבוהות כשהייתה מלחמת העולם השנייה. אז אורובינדו אמר, עכשיו מתחילה המערכה האחרונה בין הטוב לבין הרע. כשהוא זיהה את בעלות הברית בתור הטוב ואת גרמניה וכוחות הציר בתור הרע. נסתיימה המלחמה, שאלו את אורובינדו, תגיד, אז עכשיו הטוב ניצח את הרע, נכון? אמר, כדי לענות על זה צריך לחכות עד שנת 1967. בינתיים הוא מת. המשיכה להנהיג את המקום האישה היהודיה הזאת, האם קראו לה, the mother, האם. וכשהגיעה שנת 1997, היה שם בחור ישראלי בתוך המנזר ששמע שיש מלחמה בישראל. אז הוא החליט שהוא עוזב את המנזר, שהוא הולך להילחם בצהל, היה קצין. החליט שהוא יוצא, אבל לפני שהוא עזב, הוא ביקש את ברכתה של האם. האם הניחה את ידיה על ראשו, ואז קרה דבר משונה. בתוך הפה שלה שמעו את הקול של אורובינדו המת, שחזר ואמר, כל העמים משקרים חוץ מעם ישראל. עכשיו, העדות הזאת, יש לי עדות מפורשת שהדבר הזה אכן התרחש, וזה מאוד מעניין, כי זה שנשמות חוזרות, אנחנו יודעים שזה קורה מדי פעם בכל מיני מעמדים, וזה אחת הדוגמאות לדבר הזה. עכשיו, אני רוצה, כדי להשים את התמונה, להסביר קצת מה שכתוב בגמרא, מאיפה החוכמה של המזרח הרחוק. אז נא להיזהר מטעות מצויה אצל הדתיים, לומר הכל בא מהיהדות. זה פשוט לא נכון. יש לי הוכחה שלא הכל בא מהיהדות, שאחת ההוכחות זה שהייתה אנושות לפני היהדות. אז מאיפה האנושות קיבלה את מה שהיא קיבלה? אם לא הייתה יהדות, הרי הכל בא מהיהדות. אז לא הכל בא מהיהדות. אבל צריך בכל זאת להוסיף עוד משהו. הייתי אומר, הכל בא מהקדוש ברוך הוא. כן, הקדוש ברוך הוא, אתם יודעים, גיליתי לאחרונה דבר שבאמת הפתיע אותי, שהקדוש ברוך הוא ברא גם את הגויים. זה היה בשבילי חידוש, אבל קיבלתי את זה בסוף, למרות שהיה קשה לי לקבל. הגמרא אומרת שעל הפסוק, ולבני הפילגשים אשר לאברהם, נתן אברהם מתנות וישלחם מעל יצחק בנו בעודנו חי קדמה אל ארץ קדם. מה זה קדמה אל ארץ קדם? זה מזרח של המזרח. בעברית, מזרח רחוק. מלמד שמסר להם שם טומאה. זה הסיפור. זה מילים קצרות של התלמוד, אבל זה מלא תוכן. למה ש... קודם כל, המילה השנייה, טומאה, מאוד לא מוצאת חן בעיניי. למה שאברהם אבינו, שהיה אדם כל כך טוב, כל כך מלא חסד ואהבה, ייתן לילדים שלו דבר טמא? ממש לא מתאים. דבר שני, מה זה שם טומאה? הרב גץ, זכר צדיק לברכה, היה אומר, שם טומאה, הכוונה שזה טמא לנו וטהור להם. כלומר, יש עולם של טכניקות רוחניות שמצוי הרבה בעולם המזרחי. יש הרבה מאוד שיטות, מהיוגה ועד הטנטריזם וכו'. וזה מאוד מפתה להשתמש בטכניקות האלה. אתה בא במגע עם העולם הרוחני בקלות. אצלנו, כדי להיות נביאים, וואלה, כמה זה קשה. אין הנבואה שורה אלא חכם, גיבור ועשיר. כדי להיות חכם, אתה צריך ללמוד הרבה. גיבור, כובש את יצרו, עשיר, שמח בחלקו. עבודה מוסרית מאוד מאוד מורכבת, וגם זה לא תמיד עובד. וצריך שהשרת שכינה, וכו'. אצל הגויים זה קל. אתה רוצה להתנבא, בהתנבא באופן שלהם, אתה יכול, זה... רק נלמד אותך איזה קורס, אתה תגיע לזה. יש, אגב, במזרים בתאילנד, יש קורסים לתיירים. אם אתה בודיסט אמיתי, אתה צריך מספר שנים לשבת במנזר כדי להגיע להערה. אבל אם אתה תייר, מסדרים לך משהו, קורס כזה מזורז בחודש, אתה מגיע לזה. סיפר לי יהודי שהיה באחד המנזרים האלה, שהוא היה בקבוצה של ישראלים, באו בשביל לקבל הערה, כן? אז יש שלושה שבועות שבהם אתה חי שקט, וזה נחמד, כולם צמחוניים, לא צועקים, הרבה אכלה, אהבה וכו'. אחרי 20 יום, יש שלושה ימים של הסתגרות. אתה מסתגר ולא רואה את העולם, וביום השלישי, ביות הבוקר, אתה מגיע למעמד הר סיני. זה הערה כזאת, הנשמה יוצאת מן הגוף. ואז שאלתי את הבחור שסיפר לי את זה, אמרתי לו, אבל מה המטרה? אחרי שאתה חוזר לכאן, מה המטרה? הוא אומר, המטרה היא לחזור כמה שיותר לחוויות האלה, עד שבסוף הנשמה לא תחזור. הוא אומר, זה מין רוחניות של מוות. אידיאליזציה של המוות. kill me softly. אבל אבל איפה הייתי, למה הגעתי לסיפור הזה? בי השם טומאה. כן, זאת אומרת, יש אצל האומות מה שהרחוק בחני הקדושה שבטבע, יש צד של התחברות אל האלוהות דרך הממד הטכני. זה לא טכניקה חומרנית, זה טכניקה רוחנית, אבל זה אפשרי. בעם ישראל זה יותר קשה, אבל זה יותר אמיתי. כי יש כאן, וזה נקודה שאני רוצה שתיזכר על ידי הציבור היקר, זה הבדל בין מישהו למשהו. בישראל אנחנו נפגשים עם הדיבור, דבר השם. ואצל האומות מחפשים הערה, האור. אתם מכירים את הספר של הרב הנזיר, כל הנבואה, היגיון העברי השמי, לעומת ההיגיון התיאורטי של היוונים. אפשר לומר, המזרחים נשארו יוונים. הם נשארו יוונים במובן הזה שהם מחפשים משהו גדול, אבל לא מישהו. בסופו של דבר זה עולם שלא נותן משמעות, זה עולם של אכזבה. כי אני לא שומע את מי שאמר והיה העולם. התייאשו מזה. אנחנו בני ישראל לא התייאשנו מזה. דבר אחרון, מה זה השם טומאה? כן, אמרנו טומאה, מה זה שם טומאה? שם זאת חוכמה של גילוי העצמיות על ידי שמות. קוראים לזה תורת המנטרה, זה מצוי בהודו. כן? מעניין, יש להם איזה שם שמשתמשים בו הרבה, אום. אום, כן? זה השם שבו נברא העולם מבחינתה. מעניין שהשם הזה נמצא גם בקבלה. בין 72 שמות שיוצאים משלושת הפסוקים של קריאת ים סוף, אחד מה-72 שמות זה אום, אבל יש לנו עוד 71 כאלה, הם שם רק אחד. אז אצלנו זה קצת יותר עשיר. טוב, רק הערה ממש אחרונה, כפי שאמרנו, במזרח אפשר לאמץ כמה דברים, ולכן אם תמצאו אפשרות להשפיע על מישהו מן המזרח, להשפיע לו יהדות, זה לא אומר שאתם עושים טוב. כי הרבה פעמים, זה קצת יהדות, קצת שינטו, קצת קונפוציוס, קצת מהכל ביחד, ואפשר לעשות מזה סלט. במיוחד ביפן. ביפן מוכנים לקבל כל דבר, זה לא כל כך משנה מאיפה זה בא, העיקר שזה בא. למשל, כולם מתלהבים מזה שבדרום קוריאה לומדים תלמוד. לא נכון. בדרום קוריאה לא לומדים תלמוד, לומדים כמה קטעים מתוך הנחת יסוד שכיוון שזה חיבור חכם, כי הרי יהודים הם חכמים, מה שעשית עם חכמים זה התלמוד, אז צריך ללמוד איזה 2-3 סוגיות מעשרת בבא מציע, ואז אתה תהפוך להיות חכם כמו היהודים. זהו, זה פחות או יותר. רציתי לעשות איזושהי סקירה. כן, בבקשה.
רציתי לשאול איך אדם שמגיע
מתורות המשפט. רק שם, נתן לי רק לגיון את המשפט שלי. אני רציתי לעשות איזושהי סקירה כללית, לא כדי להקיף את הנושא, אלא כדי א', שלגרום לכם לצימאון. ב', איזושהי היכרות ראשונית עם אותו עולם של המזרח, חייבים להכיר אותו היטב, אם רוצים לעזור למי שנפתחו לו הצ'קרות בהודו בטעות. זהו, על מה זה צ'קרה? כן, מה אתה רוצה?
איך אדם שמגיע מתורות המזרח, הרב עכשיו אמר,
איך ניגשים לאדם?
לא.
כמו שניגשים לכל אדם. זאת אומרת, אתה צריך להתעניין בעולמו. מה מעניין אותך? מה הלכת לחפש? זה כמו השאלה המפורסמת. הרב, הרב, למה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם? שואל התיכוניסט. כן? ואז הרם, שהוא כל כך מבסוט מזה שהוא למד ספר דרך השם לרמח"ל, אומר סוף סוף, יש לי אצל מי לשפוך את הידע שלי, ואז הוא מתחיל לדבר איתו, שרצה להיטיב, ורזה לנעמד כיסופה וכו'. פתאום שם לב שהתלמיד לא מקשיב. כי השאלה לא הייתה למה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. הייתה לו שאלה אחרת. השאלה הייתה, יש לי חברה. עכשיו, איך אני אגיד את זה לרם שלי? בעיה. אז אני רואה, בעצם יש לי חברה, זה לא כל כך בסדר. למה זה לא בסדר בעצם? כי זה אסור. למה זה אסור? כי זה, יש מצווה בתורה. נו, אז למה צריך לשמוע לתורה? כי התורה מאת השם. למה אני צריך לעשות מה שהשם אומר? רגע, כי הוא ברא את העולם. הרב, למה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם? בואו, לכן השאלה שבה הרם צריך לענות, זה לא מה שכתוב ברמח"ל. צריך לשאול, מה אכפת לך? מתוך מה אכפת לך הזה, מתברר מה אדם מחפש. כל אדם הוא עולם מלא. אז הוא הלך להודו, מה הוא הלך לחפש שם? מתוך כך אתה יכול להבין אותו, אתה יכול לדעת האם יש לך מה לתת לו. ברור? אתה יכול לבקש ממנו גם שילמד אותך, אולי אתה תלמד ממנו משהו, ואז הוא גם פתוח ללמוד ממך. כפי שאמרנו, התנאי הראשון לכל העיסוק של הקירוב, מה שנקרא, זה שתדע את כל התורה כולה. לא? כן. אתה יודע, זה דבר מעניין. היורדים הישראלים בניו יורק, הם מתאספים כל שבת כדי לקרוא את מעריב ואת ידיעות ביחד, את מקור ראשון, ולאכול פיסטוקים ולאכול פלאפל. מצאתי איזה פלאפליה בברוקלין. זאת אומרת שדווקא כשאתה בחוץ אתה מתחיל לראות מי אתה. זה הכלל. כן, חוץ מזה שבית חב"ד, זה צריך לומר את האמת, זה מקום נפלא. זאת אומרת, זה בכל מקום בעולם יש לך, ואתה יכול לעשות ליל הסדר ולהרגיע את אבא ואמא ולהגיד להם אני בדרמסלה, אבל יש לי כמה יהודים שם. כן,
כן. הוא מתקרב קצת ליהדות עכשיו.
כן.
הוא מחלק בין ניידים לנייחים.
כן.
הוא טוען שהשמאל, גלי טאו, שהשמאל הם הניידים, יכול להיות פה, יכול להיות שם, והנייחים זה העמך. האם יש קשר לדעת הרב? אני מנסה לתרגם את המושגים שאנחנו אוחזים בהם, ואז אנחנו יכולים אולי לנסות להבין מה עומד מולנו, אם יש קשר.
טוב, אני לא יודע מה גלי טאו מתכוון.
הילדים זה אומר, אני לא מחויב למקום הזה, אני יכול להיות פה, אני
קוסמופוליטי. לא, זה לא קשור לזה, אני אגיד לך למה גם. ההתלבטות שקיימת אצל האומות...
אני מדבר על המערביות, מה שאני
מסכים. כן, זה ההבדל בין ימין לשמאל, בעצם מה שאתה מכוון. איש הימין, אני מאוד מאוד קריקטורי וסכמטי, אבל איש הימין רוצה שורשים. ואיש השמאל רוצה את העולם. קוסמופוליט. ואז יש פה בעיה. אם אני אוהב את השורשים שלי, מחובר לשורשים שלי, אני אוהב את העם שלי, את ארצי, התוצאה הקיצונית של האמירה הזאת זה אני שונא את העולם. אם אני אומר אני אוהב את העולם, התוצאה הקיצונית של זה אני שונא את עצמי ואת השורשים שלי ואת עמי. ואז בעצם יש איזה בעיה, יש איזה תנודה בלתי פתורה אצל האומות, כי אי אפשר להיות בלי שורשים ואי אפשר להיות בלי כל העולם. ואז הבעיה הזאת היא בלתי פתורה. זה בעיית הימין והשמאל בעולם. אני חושב שזה בעיה אחרת לגמרי. בעם ישראל הבעיה הזאת היא פתורה מלכתחילה. כי אצלנו זאת אומה שהוקמה לשם תיקון העולם. לכן ככל שאתה יותר דבק בעם ישראל, אתה יותר מתקן את העולם. אז הכל בסדר. אין אצלנו ניגוד כזה. כן. אני חוזר על השאלה. האם יש דברים שכדאי וטוב לאמץ מתורות המזרח? האם שמעת על המושג של חכמי הקבלה, העלאת ניצוצות? אז יש דבר כזה. כן. הייתי אומר, אני רמזתי לזה, כשעברתי על החיות העולמית. כי משהו ידלדל בנו מזה, ושם יש מה ללמוד. אגב, זה נעשה בין היתר דרך הרפואה. הרפואה הסינית, שדברת על המרידיאנים ומעברי אנרגיות וכל דברים כאלה. הרפואה ההוליסטית. הרב קוק מדבר על זה בפרק ראשון של אורות התשובה. שהמדיצינה לא השתכללה כל כך בכל מה שאפשר להשיב מה שעבד מן האדם על ידי החטאים נגד הטבע, וכנראה שמקצוע הזה של תשובה קשור בהרבה בתשובה הרוחנית והנפשית והשכלית וכו'. נכון? כן.
מה שאומרים שאין אמת,
כאילו
זה מגיע מהמחשבה הזאת, כאילו
המחשבה
הזאת, מחשבה מערבית,
אז נדבר על הפוסט-מודרניזם. מה אפשר לחבר את הפוסט-מודרניזם לעולם המזרחי? במידה מסוימת כן, אבל זה ממש בא מעולם אחר לגמרי. הפוסט-מודרניזם בנוי על הכרה עם יומרה פילוסופית. היומרה הפילוסופית אומרת אין אמת, שכבר על עצמו זה סטירלוגית, כי אם אין אמת אז מי אמר לך שאין אמת? אבל זה בעצם המשך של הריקון. בעוד שהעולם המזרחי, עם כל מה שהוא מציע לפעמים ריקון דרך המדיטציה וכדומה, הוא בכל זאת מחפש עדיין חיות. כן, בבקשה, דבר. מה?
התפקיד שלנו, שהיהדות התעסקה עם המערב הרבה,
המזרח.
נכון.
זה אומר להשפיע ומקבל אותם
במצצות. כן, מה שעשינו עם הפילוסופיה האריסטוטלית, אנחנו הולכים לעשות גם עם המזרח. באופנים שונים, לא מתוך השתעבדות פנימית וכדומה. יש הרבה דברים השתנו, במיוחד שחזרנו לארץ. ואז אנחנו יכולים מתוך ההקרנה שלנו לתקן את המזרח. אבל אי אפשר למחוק תרבות של מיליארדי בני אדם במחייה. כן. כן.
איך התפיסה של איזה עשיר שמח בחלקו, שזה מכורה איזה קיבעון כזה, חשיבה, איך היא בעצם לא תפיסה של המזרח?
איזה הוא עשיר השמח בחלקו, סימן שהוא רוצה יותר. רק שזה שהוא רוצה יותר לא מפריע לו לשמוח במה שיש לו. נכון, מה שאין כן, מי שבדרך כלל רוצה יותר, זה מפריע לו לשמוח במה שיש לו. כן, סליחה, כן, בבקשה. למה התחלנו מהמערב ואחר כך מהמזרח? פשוט מאוד, כשיש שני חולים מטפלים בקשה יותר, והמרידה במלכות שמיים היא מחלה הרבה יותר הרסנית מאשר השכחה. זה הסיבה. מה, זה לא טוב מה שאמרתי? אבל גם בעולם המערבי יש רוח, יש רוחניות. יש רוחניות עצומה, את יודעת מה זה הנצרות? מה? אז זה אחרי שהתרוקן העולם המערבי במשמעות, וזה בעקבות מלחמת העולם השנייה בין היתר, ומלחמת וייטנאם, שנתה תחושה של ריקות מוחלטת, אז הלכו לחפש במקומות שנשארה שם חיות. ואז מדמיינים שמצאו את זה במזרח.
למה
מריבה? רגע, שנייה. זה ברור מה שאני אומר? מה? בסדר, אוקיי, תודה. בלי פידבק זה לא עובד איתי. כן, בבקשה.
למה מגדירים
מריבה במלכות
שמיים
כי
יותר חמורה משכחה?
זה נכון. אבל במרידה יש פעולה אקטיבית. אני עושה משהו כדי למרוד. והשכחה לא עושה כלום פשוט. כן. לא, אז אני מסכים. מקבל. אז אין תשובה, כל דבר יש תשובה. כן. בבקשה. נכון. טוב, יש בזה הרבה מאוד כוח, אין מה להתבלבל. הרי מה שרשבי אמר לו ללמוד, אין הכוונה לו ללמוד. כי כל מי שאומר, בן חכמי ישראל, אל תלמד את זה ואל תלמד את זה, בישהו למד את זה. אלא מה? כשאומרים, אל תלמד דברי כפירה, אל תלמד עבודה זרה, אל תלמד את זה, הכוונה, אל תלמד לבד. אלא מה? אם יש לך רב שיכול לענות על כל שאלה, אז תלך תלמד. אם אין לך רב, אז גם תורה אל תלמד, כי תורה בלי רב זה לא תורה. אין לי מושג, יש ספרות, יש... היום העולם פתוח לפנינו, זה לא כזה מסובך. כן. יש ספר חמוד שיצא לפני כ-15 שנה בערך, נקרא הנזיר והפילוסוף. זה ספרון, תורגם בעברית. זה שיחה בין פילוסוף צרפתי בשם ז'אן פרנסואה רובל, והבן שלו שנקרא מתיו ריקר, שהפך להיות נזיר בודיסטי, והוא העוזר הראשי של הדלאי לאמה במערב. ויש שם שיחה מאוד מעניינת בין הפילוסוף, האב, לבין הבן הנזיר, שאגב הוא אדם מלומד, היה דוקטורן בביולוגיה וזה, כלומר לא אדם קטן. ומאוד מעניין לראות את התגובות של אלה שקראו את הספר הזה, אני גם קראתי אותו, ויש אנשים שאומרים לי, אני מזדהה לחלוטין עם הפילוסוף, הנזיר אומר שטויות, והשני אומר, הנזיר ממש מעניין, הפילוסוף ריק. אז זה, מזה אפשר אולי ללמוד משהו מהספרון הקטן הזה, ספרון חמוד. לא נראה לי שאדם שלמד תורה, יש לו איזשהו קושי במפגש עם העולמות הרוחניים האלה, צריך פשוט להיות עם רגישות, עם הבנה. לעולמות האלה, וגם לדעת במה היתרון של תורת ישראל.
שתורת ישראל נותנת בסופו של דבר מפגש, המפגש הנבואי בין האלוהים לבין האדם, וממילא גם נותנת ממד מוסרי לכל חיי הרוח, מה שחסר במזרח. כן, מה? עושים קצת מעברים. כן,
אם בסוף יש יותר נראה כמו מה שאני רואה דווקא לדרום אמריקה, אז
אנחנו
צריכים דווקא
לראות
על זה יותר.
נכון, אתה צודק. תראה, אני בכלל סובר שבקורס למרצים ליהדות צריך במקום להסביר 5 פעמים כמה שזה חשוב לקרב אנשים, שאת זה אפשר לעשות בהרצאת הפתיחה, צריך ללמוד את כל מה שיש בעולם. נכון.
זה יותר חשוב?
אני לא חושב שזה יותר חשוב, אבל זה אולי עניין של התמקצעות. כן, בבקשה.
שאני אצא רק קצת לספר על יהדות. אני הבאתי את הדעה ששמעתי, שלמעשה אם אנחנו רואים בכל העולם המערבי העתיק, במצרים, ביוון, ברומא ובבל, הם תמיד מדברים על מעגלים, הם לא מדברים על התקדמות. זאת אומרת, הרעיון של התקדמות זה רעיון, זה חידוש של יהדות שהביאה לכלל העולם, שהעולם יכול להשתכלל עד שהוא נגאר. כן, אתה למעשה הבאת דעה שונה, כן? זאת אומרת, אז איך זה מסתדר עם הדעה ששמעתי במקור אחר?
נגיד ככה, אתה מדבר על מה שהרב קוק אומר, שהרעיון של שינוי העולם בא מיציאת מצרים. התרבויות שבאו במגע עם יציאת מצרים שמעו על זה, לפחות הם דיברו על שינוי העולם. אז זה נכון שיש לעם ישראל הרבה מאוד חלק בהיווצרות של התחושה הזאת, אבל אל תשכח שזה התחיל עוד קצת לפני בבבל. דבר נוסף, זה אפילו היה קיים במידת מה אצל האזטקים, שדיברו על קצלקואטל שעתיד לגאול את העולם, רק הם לא ידעו איך הוא יעשה את זה, עד שבא הכובש הספרדי ואמרו אז הוא, ואז הוא גאל אותם קצת באלימות. בסדר? אז כל רעיון אמיתי יש לו התחלות גולמיות. אתה יודע, הגמרא אומרת שהמשיח נקרא בר נפלה. מה זה בר נפלה? הוא תוצר של כל ההפלות המשיחיות שהיו בהיסטוריה שקדמו לו. כן, בבקשה. כן. אתה שואל, איך מה שאומר הכוזרי, שהדת ההודית עניינה להרגיז את בעלי הדתות, זה מסתדר עם מה שאמרתי? מה אמרתי? כן, אבל יש איזו אמירה סמויה שם. האמירה הסמויה של הרוחניות ההודית זה אל תחפש משהו שייתן כיוון. אתה יודע, בריג ודה, ריג ודה זה הספר הקדום ביותר של הוודה. הוא בערך בן זמנו של אברהם אבינו, הספר הזה. שם נאמר דבר מאוד מעניין. בני אדם יצרו את האלים על ידי קורבנותיהם. שים לב לביטוי. אתה הקרבת קורבן, זה יצר אל. אז זה כבר אומר מה שאומר רבי יהודה הלוי. כן, בבקשה. רגע, של... בגלל שזה נשים, אתה לא רוצה? כן. כן, זה תמיד שאלה שעולה על טכניקות רוחניות, רפואיות וכדומה. זה מאוד תלוי. בדרך כלל ההבדל הוא בין השלבים הראשוניים לבין השלבים המתקדמים. בשלבים הראשוניים בכלל אין בעיה, זה המודעות לזרמי האנרגיה שיש בעולם, ואנחנו מתחברים אליהם. בדרך כלל, לא תמיד, אבל בחלק מהשיטות יש התחברות לישות, בסגנון של הודעה או של בקשה, ואז יש חשש עבודה זרה. אבל אפשר לחלם את זה. אם מחלנים, הכל בסדר. כן. אני לא שומע.
אם אני מכיר אנשים שבאמת מעוניינים לבדוק את תורת המוזרח, כמו שאני יכול
להגיע
להם
לפני
שיוצאים
על דת,
או שתן להם להגיע לשם,
תחזרו, ואז נראה. היה פעם איזה יהודי אחד שעמד לצאת להודו,
בלילה לפני יציאתו מישהו סחב אותו לרב צבי יהודה, והרב צבי יהודה היה זה מאוד חולה, בקושי לא יכול היה לזוז מהמיטה, אבל הוא אמר לבן אדם, תעשה לי טובה, פה על הארון למעלה נמצאים התפילין של אבא שלי, אתה אולי רוצה להניח אותם? הבן אדם הניח את התפילין ולא נסע להודו. יש דברים כאלה. ואז הרב צבי יהודה אמר, הודו קשה. כן. יש היום מה שנקרא מימוש עצמי. המימוש העצמי זה דבר כללי שעובר את כל המגזרים, גם הדתי, גם החילוני. מה שאמרתי, העלייה של הרוחניות. זה בעצם סוג של אגואיזם רוחני, שנותנים לו שמות רומנטיים, כגון, העיקר זה עבודת השם. כן? ועוד כל מיני ביטויים כאלה. כן? ודאי שיש קשר. טוב, תודה רבה לכם. ערב טוב. שלום.